החוויה של החסרונות היא מחלישה. זה סוג של עיצבון. כן, ואז זה גורם לרפיון ברצון. כשאדם נמצא באיזשהו מצב של עיצבון, הרי זה רצון שלו רפול. הוא לא מוציא לפועל את עצמו. בעוצמות גדולות. זאת אומרת הרב, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית, וזה יכול להגיע גם לגוף, אפילו. כן, זאת אומרת שאדם נניח מרגיש עייפות, אדם שנמצא באיזה עיצבון כזה, דיכאון כזה, אז הוא הולך לישון כל הזמן. אפילו עייפות שבא לידי ביטוי בגוף, שהיא צריכה רפואה. מכל מקום יש בה גם כן הרבה מן העדינות והצילות זקרת את הרוח. זה נכון שזה, יש את הצדדים השליליים האלה, כן, ברור. לחיות איתו חולשה בגוף, חולשה בנפש, זה עצמו חיסרון. אבל, אומר הרב, יש בזה גם עדינות והצילות. כי הרי ממה נוצר החולשה הזאת? היא נוצרה מהמודעות לחסרונות. זה שאדם מודע לחסרונות של עצמו. כן, זה מצב ש... לא קרוב, זה עדינות, זה מצב מנוגד, כן? לגאווה, למין גסות, נכון איך גאווה נקראת גסות רוח. כן, למין תחושה כזאת של עוצמות שקשורות לחיצוניות של החיים. פה יש את העדינות הזאת, כן? זה מעדן את האדם, זה שאדם הוא לא חווה את עצמו במובן של איזה מין טיפוס מושלם וכו'. הכל פשעים תחסי אהבה. כן, הכל פשעים תחסי אהבה, זה הכוונה היא כשאדם מקושר אל הטוב, אל הטוב האמיתי, כן, שזה בעצם משמעות של תהליך תשובה, זה עצמו, זה עצמו מחפה על החסרונות של תופעות הלוואי, של החולשה הזאת, של הרפיון הזה, שתיארנו מקודם. בעצם מה שרוצה פה הרב לומר, הוא לא עכשיו מסביר איך מתמודדים עם הרפיון. הוא בא לומר, תשמע, זו תופעה מוכרחת בתהליך שסך הכולל שלו, סך הכולל שלו הוא דבר... הוא הדבר הנכון, הוא הדבר הטוב האמיתי, ואנחנו אוחזים בטוב. אני אנסה להתגבר על תופעות, אבל גם לא צריך להתגבר עליהן, אנחנו צריכים להסתכל על סך הכולל. כן, הסך הכולל הוא הטוב, כן, ופה כמו שאנחנו רואים, הוא מוצא טוב בעצם זה שיש לך קצת רפיון. לא התופעה, המשמעויות השליליות של הרפיון, כן, שזה... קוראים לחידלון ולא לפעול וכולו, בטח גם אם אדם פועל, זה לא מתוך החיות והחיוניות, הראויות. כן, אבל זה, יש בזה עדינות, יש בזה עצינות. בוא נראה פסקה.
יש לך מקום
שאתה מסביר, זה דבר שאתה מגיע אחרי שאתה מגיע לך לסרונות שלך?
כן, תראה, זה דבר ש...
נניח, קודם כל, זה שאתה תופס את זה באופן הזה, זה כבר דבר שמחזיק אותך בתהליך התשובה. שלא תבוא ועכשיו ותאמר, הנה, התחלתי את התהליך, אבל זה רק דבר שלילי. כן? עכשיו, אם אתה גם רואה בזה, כמו שאמרנו, איזשהו עניין חיובי שנוצר פה, שכל הבירות הלב של בעלי הגאווה, כן, ירדה ממך, אז התקדמת. עכשיו, ברור שככל שהתהליך של התשובה עצמו יתקדם והחסרונות יתוקנו, אז מקורות הרפיון בעצם יתבטלו. הרי הרפיון ממה נוצר? והפגישה עם החסרונות. עכשיו הרגע שהחסרונות מתקדים, אז מקורות הרפיון מתבטלים. כן, בוא נראה פסקה ה'. כשעוסקים בתשובה, צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שהחרטה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע, ולחזק אותו. באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה, הכוח פועל לטובה, מהפך ממש את כל הזדונות לזכויות. כן, מה אומר פה הרב? כשאדם נמצא בדרך של תשובה, צריך להגדיר את מהות הטוב והרע, הכוונה לתפוס את הדברים באופן המהותי שלהם, כדי שכשאדם עובר את התהליך הזה, כמו שהוא יותר פה חרטה וזעזוע רצון, מחיוב לשלילה, מחיוב לשלילה הכוונה שאדם בעבר חייב את הדבר, חייב את הדבר רצה בו, ועכשיו הוא שולל אותו, יפלו רק על הרע ולא על הטוב. זאת אומרת שעל העניינים החיוביים שקיימים, אתה לא הורס אותם. כן, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. לפעמים רואים תופעה אצל בעלי תשובה, שהם רוצים להתנער מכל מה שהיה בעבר. והם לא עושים את הבורר הזה. כן, יודע מה, אם אדם בעבר, לפני שהוא עשה תהליך התשובה, היה לו, היה עובד באיזושהי עבודה שהיא טובה, היא מועילה, גם הוא מתפרנס בכבוד. אחר שעושה תשובה, אז הוא רוצה לשכוח לכל מה שהיה, עוזב את העבודה, עוזב את ה... למה? העבודה הזאת היא חיובית. למה אתה עושה את זה? מה עכשיו אתה רוצה? להתפרנס מהצדקה? זה הדבר הנכון. יכול להיות שאתה צריך לקחת פסק זמן וכולו, בתפיסה, בתפיסה הכללית. זה ודאי דבר שאתה צריך להגדיר אותו כדבר חיובי שהיה כלול בחיים שלך, אבל גם היה לוץ, וכתוצאה ממנו אתה לא יכול להמשיך בו במתכונת שהייתה מקודם, אבל אתה רוצה לחזור אליו. אבל בעצם זה רשלנות בהבנת הטוב והרע, כן, כמו שאומר פה, להבין את המהות של הדברים. לא לבחון אותם רק במשמעויות חיצוניות. אז שמה אתה תעבור תהליך לתשובה שיהיה בו כמה שפחות מביטול הדברים החיוביים. הוא יופנה כלפי הדברים השליליים שהיו. עוד יותר צריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע, לחזק אותו. זה עוד דבר. שגם אם גילית אצל עצמך עניינים שהם רע, אבל יש טוב שכלול ברע הזה. נניח שאדם, הוא שם לב על עצמו שיש בו איזה חוצפה. מין תכונה כזאת של חוצפה ועזות. זהו, זה אומר, לא, זה לא מתאים, זה משהו גרוע, מה זה החוצפה הזאת. זה נכון, זה הרע שיש בזה, אבל בעזות יש בזה גם דברים חיוביים שאפשר לנתב אותם לדברים של קדושה. אז למה אתה שולל מכל וכל? כן, נניח שאדם, היה לו נטיית חוכמה. בדרך נטיית חוכמה הוא היה קורא הרבה והיה לומד וכו' וכו'. ועכשיו הוא אומר, הוא התחיל להבין, לא כל הלימודים האלו זה יכול, זה לא קודש וכו'. ואז מה הפתרון? מה? זה דבר שהוא, נטיית החוכמה כשלעצמה, זה דבר חיובי. רק מה? אתה השתמשת בזה לדברים שליליים. לא איזה, כן, כל מיני ידיעות שטותיות ויש ידיעות שמשפילות את נפש האדם. באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, צריך לחזק את הטוב שבעומק הרע. כדי שתהיה התשובה, הכוח פועל לטובה, אמרת מה שכל זמן זה זכויות. בקיצור, תהליך של תשובה זה צריך לעשות מתוך חוכמה. לכן, גם בתפילה אנחנו מקדימים. כך עונה לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, השיבנו אבינו את תורתך. זה אחרי התפילה על הדעת. כי אם אין דעה, שאדם לא יודע להבחין בצורה נכונה בין טוב לרע, איך הוא יעשה תשובה? יכול להיות שמה שהוא יעשה הוא יקלקל יותר מאשר מה שהוא מתקן, והמצב הקודם בסך הכל היה טוב יותר מאשר המצב החדש שהוא מכוון את עצמו, מחוסר הדעת. כן.
אני יכול לומר שצריך לעשות גירוש של הרע והטוב, וגם בתוך הטוב לבאר את הטוב.
לבאר, לא לבאר את הטוב.
בתוך הטוב שאתה עושה, אתה מוצא כאן את היכולות יותר טובות. כן. ההישגים של בתוך הטוב.
תקבל להם יש רע שמוערב בטוב, כן.
אז פה הרב אומר לך בעצם, גם בתוך הרע, אתה כאילו לוקח אתה עוזב אותו,
כן, זה לא סותר אחד את השני. מה שאתה מדבר זה על הרמח"ל בזהירות, נכון? בזהירות שם, שמה שהוא אומר לפשפש ומשמש, כן, שלבדוק את המעשים הטובים והרעים, וגם במעשים הטובים, לראות ש... שם הוא מדבר על מדרגה מאוד בסיסית של הבחנה בין טוב ורע. הבחנה פשוטה, יש טוב בסך הכל יש רע, ואם תשים לב שגם בטוב שלך יש לך כל מיני תופעות טבע שליליות, זה כמובן בהבחנות פשוטות במדרגה של הזהירות. פה אנחנו מדברים כבר על דברים הרבה יותר עמוקים ויותר מורכבים בהבחנה שלהם.
זה לא שייך לכל אדם מהמדרגה
הזאת? זה שייך, אבל ברמה הבסיסית של זה, זה יהיה מה שהרמח"ל שם מדבר. שאתה רואה דברים בצורה מאוד חיצונית יחסית. פה צריך כבר יותר עומק כדי לתפוס את הנקודות העמוקות האלה.